שלום, שלום. התוכנית שלנו, הסדרה, כבר מגיעה לסיומה, ואנחנו היום במפגש האחרון שלנו, בפרק האחרון, ובעזרת השם גם נחזור על כל הדברים, וגם נשתדל ללמוד עוד פן, עוד זווית, עוד הסתכלות. אני רוצה לפתוח בסיפור מאוד מיוחד, מאוד מרגש, סיפור של פעם בחיים, שהייתי עד אליו, הייתי ממש שותף לסיפור הזה, ואני רוצה לספר אותו, ומזה ניתן את הכותרת על מה אנחנו נלמד, מה נעשה היום, מה הנושא שלנו להיום. זה סיפור על בחור שהסתבך בחובות. הוא השקיע בבורסה, אחרי החתונה, אחרי הנישואין, היה לו קצת חסרונות, קצת כסף, והוא השקיע בבורסה, ושיחק עם הכסף, וכנראה שיחק עם מינוף גבוה, זאת אומרת, היה לו קצת כסף, והוא השקיע בהמון, והפסיד את כל הכסף. והסתבך ונכנס בחובות, אני אומר חובות, חובות עצומים. הוא הגיע לסכום של מיליון, מיליון וחצי שקל. מיליון וחצי שקל חובות. נשוי, כבר נולדו לו שני ילדים, והוא היה שקוע בבוץ עד מעל הראש. למה? לא היה לו דירה. כשבן אדם לוקח הלוואות, חובות של מיליון שקל עם משכנתה, אז אתה מקבל איזשהו אחוז מסוים של ריבית. אבל אם אין לך דירה ואתה בלי משכנתה, האחוזי הריבית זה חובות שאתה מגלגל בשוק האפור, ואתה יכול לקבל אחוזי ריבית מטורפים, ובסיפור שלנו, הבחור הזה באמת היה שקוע בחובות בצורה קשה. זאת אומרת, הוא לא הצליח לא לגמור את החודש, לא הצליח לצאת מהבוץ, החובות רק הלכו וגדלו, כי הוא לא הצליח אפילו לשלם את הריבית. כל חודש יותר חייב ויותר כסף, ואין לו מושג איך לצאת מהמלכוד הזה. לבינתיים הוא פתח עסק, והעסק שלו הצליח מאוד, הוא היה מרוויח עשרות אלפי שקלים, פרנסה, מזכורת, ומכל הכסף הוא לא ראה ברכה. כי הכל, איך שנכנסת המזכורת, הכל היה הולך לחובות. זה לא עזר, שום דבר לא היה עוזר. כמה כסף שהוא היה מרוויח, הכל היה הולך לאיבוד. ברמה, הוא סיפר לי, ברמה שהייתי עושה קניות בסופר, הייתי מסתובב עם העגלה, ממלא עגלה, מה צריך לבית, וכשהייתי מגיע לקופה, הייתי מתחיל להוריד דברים. הוא אומר, על הילדים, יש לו שני ילדים, על הילדים לא חסכתי. זאת אומרת, מה ששלהם אני לא הייתי מוריד. אבל ממני ומאשתי, הייתי ממש מוריד מצרכים בקופה. ברמה הזאת. ומאין יבוא עזרי? זה סוג של, כאילו, אתה לא רואה את הסוף. אוקיי. עכשיו, אני, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפתוח כולל של אברכים. אני מחזיק כולל. יש אברכים שמגיעים ולומדים תורה. כל יום, ברוך השם. עכשיו, בשביל לפתוח כולל, אתם יודעים מה צריך? צריך לתת להם מלגה לאברכים, שיהיה להם ממה לחיות, ממה להתקיים. לא מדובר בסכומים גדולים. אני נותן 1,200 שקל לחודש לאברך. זה לא סכום גדול. עדיין, אני צריך, אני מחזיק אברכים, אני צריך להחזיר את הכסף. אז פניתי לכל מיני אנשים כדי לבקש עזרה. מי רוצה לקחת על עצמו אברך? בן אדם שעובד ורוצה להחזיק תורה. הוא אומר, אני עובד. ואני רוצה כנגד זה שמישהו ילמד תורה בשבילי. אני אחזיק אותו בכסף, במשכורת שלי, אני אשלם לו. וראו את התורה שלו, יעמוד לזכותי. עושים הסכם שנקרא, הסכם יששכר וזבולון. יששכר וזבולון היו שני שבטים בעם ישראל, שזבולון לחוף ימים ישכון, זבולון היה סוחר, הוא הרוויח כסף. יששכר היה יושב ועוסק בתורה, וזבולון מפרנס, ואז המשכורת שלו עוברת אליו, והתורה שלו עוברת אליו, היו עושים הסכם ביניהם. אז פניתי לכמה אנשים שיחזיקו לי אברכים. כל אחד לוקח על עצמו אברך. גם לאותו בחור בחובות, התקשרתי אליו, וסיפרתי לו, תראה, אני פתחתי כולל, אני מחפש כאלה שיחזיקו לי את הכולל, ממך אני לא מבקש. אתה, אני לא צריך שתיתן לי, כי אני יודע שאין לך, ולא רק שאין לך, שאתה בעצמך מסובך כלכלית, כאילו אתה בעצמך בחובות, לא מבקש ממך. אבל יש לו קרובי משפחה עשירים, יש לו קרובי משפחה, שמאוד מאוד עשירים. אמרתי לו, אם אתה יכול לדבר עם הקרוב משפחה שלך, שהוא ייקח על עצמו אברך. אולי כמה אברכים, הם עשירים מאוד, זאת אומרת, אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת גם 10 אברכים. אתה לא, ממך לא ביקשתי, אני לא פונה אליך כדי שתעזור, כדי שתדבר עמהם. עברו כמה ימים, והוא מתקשר אליי ואומר, תראה, האמת שלא דיברתי עם הקרובי משפחה, אבל אני רוצה בעצמי לקחת עליי אברך. אני מקבל על עצמי 1,200 שקל בחודש להחזיק אברך שיהיה אברך שלי, שאני מממן אותו, אני יש לי את הזכות של הלימוד תורה. הוא מדבר איתי בטלפון, הוא אומר לי, אני לקחת את עצמי אברך, ואני אומר לו, בתשובה, שאני לא מוכן. אני מכיר את המצב שלך. לקחת אברך, זה מישהו שיש לו, לא מישהו שאין לו. אני לא מסכים לך שתקבל את עצמך אברך. אני לא לוקח ממך. הוא אומר לי, אני לא באתי לשאול אותך אם לקחת אברך או לא, כבוד הרב, אני באתי להגיד לך, כבר קיבלתי על עצמי, החלטתי לקחת אברך. והוא מסביר לי, אני בן כה בחובות. כן, אני מחזיר חובות כל חודש 15,000 שקל, אז זה לא משנה לי עם עוד 1,200 שקל, זה לא מה שיעשה אותי עשיר או יפיל אותי. זה הסכומים הקטנים. ואני רוצה לקחת אברך. אבל אני אומר לו לא, בשום פנים ואופן לא. והוא צוחק אליי בטלפון, הוא אומר לי, למה הרב, יש משהו שאתה יודע שאני לא יודע? הוא אומר לי, יש משהו שאתה יודע שאני לא יודע, אני מחר שאני יכול, שאני רוצה, שאני מסוגל לעמוד בזה. מה? מפה ומשם, הוא עשה הוראת קבע, 1,200 שקל להבריך כל חודש. והכסף הראשון כבר נכנס, הוא לא הסכים, אני התנגדתי. אני לא אמרתי לו לא, בשום אופן לא, לקח על עצמו אברך. הוא לקח על עצמו אברך, 4 ימים אחרי זה. קיבל הוראת קבע, התשלום הראשון ירד באותו יום, 4 ימים אחרי זה הוא מתקשר אליי, בהתרגשות גדולה, ומספר לי שיש איזו חברה ישראלית, שיש להם איזה פיתוח חדש, משהו בהבטחת מידע, שיצרו איתו קשר, ומסתבר, תקשיבו, סיפור באמת, סיפור, אלמלא שאני יודע את כל הפרטים, באופן אישי, ואני יודע שהכל מדויק, כל מה שאני אומר הוא מדויק, וככה זה היה, אני בעצמי לא הייתי מאמין לסיפור. אבל זה סיפור שככה הוא היה. התקשרו אליו 4 ימים אחרי שהוא תרם אברך, מסתבר שאשתו קנתה לפני 13 שנים 5 מטבעות של ביטקוין. 5 מטבעות של ביטקוין. בכמה הם קנו את זה? 2,500 שקל. אבל הם איבדו את הקודים. מי שיודע איך הולך בכסף, בכסף מטבעות דיגיטליים, אז יש מפתח, כאילו ארנק דיגיטלי, יש קוד שזה הגישה לכסף. אם נאבד הקוד, אין כסף. אין לך שום דרך להשיג את זה. נאבד להם הקודים אז, לפני שנים. והם ניסו לשחזר את המידע, פנו לכל מיני חברות, התייעצו, ניסו כל אפשרות, לא הצליחו, אמרו להם, הכסף הלך, הוא לא קיים, וחבל, היה כסף, היה יכול להיות נחמד, אין כסף. כבר התייאשו ממנו. הוא אומר, השבוע, אחרי שלקחתי לעצמי אברך, יוצרים איתי קשר מאיזה חברה, ואומרים, יש לנו איזה רעיון חדש, איזה פיתחנו, איזה משהו חדש, ונראה לנו שאנחנו יכולים לשחזור לך את הכסף. אנחנו יכולים להציל לך את הכסף. כמה שווה 5 מטבעות ביטקוין? הם קנו את זה ב-2,500 שקל. כמה זה שווה היום? והסתבר שהם גילו את הקוד, הצליחו לשחזר את המידע, כשזה היה בסי של כל הזמנים, זה היה באזור הבחירות של טראמפ, מי שזוכר, עם אילון מאסק, שם כל הסיפור, 5 מטבעות ביטקוין, היו שווים בערך 1.5 מיליון שקל. הוא מחשבן איתי בטלפון, רגע אחד, פחות האחוזים, החברה לוקחת איזה 10%, פחות מיסים, פחות כל מיני דברים שיש שם הוצאות כדי לקבל את הכסף, כמה זה יהיה שווה? בסופו של דבר, כמה ישאר לך ביד? הוא עושה את החשבון? בערך 1.2 מיליון. יישאר לו ביד 1.2 מיליון. הוא קיבל על עצמו אברך 1,200 שקל, הקדוש ברוך הוא נתן לו כנגד זה פי 1,000. על כל שקל הקדוש ברוך הוא נתן לו 1,000 שקל. הוא תרם לכולל להחזיק אברכים. תרם 1,200 שקל, קיבל 1.2 מיליון. אבל רגע, אני שואל אותו בטלפון, תגיד לי אבל את האמת, אני צריך לדעת אם יש לי סיפור. כשאתה לקחת על עצמך אברך, כשאתה קיבלת ואמרת אני נותן הוראת קבע, אתה כבר ידעת שיש סיכוי שהכסף מגיע? אתה ידעת שעוד רגע, כאילו, שאת כל החובות מוחקים לך, שהכל מסתדר, כל הנושא, הכל הולך טוב, ולכן תרמת? אומר לי, לא. בזמן שתרמתי לא היה לי מושג. עוד לא פנו אליי, ואני מבחינתי זה לא היה קשור בכלל, הייתי בחובות. וידעתי שיש לי חובות של 1,000,000 שקל, 1,500,000 שקל, ושאין לי איך להסתדר. אבל אמרתי, אני רוצה אברך למרות זאת. אני לקחתי אברך לשם שמיים. ואחרי זה, הקדוש ברוך הוא שלח לי את הישועה. בן אדם שלקח על עצמו, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אל תחשוב שאתה נותן לקדוש ברוך הוא. אתה נותן? אתה גם מקבל. ברור לה מחזיר פי 1,000. פי 1,000. אבל רגע. אני יושב ומדבר איתו, ואני אומר לו, תקשיב, יקירי, איזה טוב השם. תראה איזה סיפור מטורף סיפרת לי. אתה קנית לפני 13 שנה 5 מטבעות ביטקוין. אם לא היה נאבד הקוד, אם לא היה נאבד הגישה לכסף, השקעת 2,500 שקל, נניח שזה הכפיל את עצמו, זה כבר שווה 5,000. לא היית פודה את הכסף? שווה פי 10. פתאום שווה 25,000 שקל. תחשבו, הבן אדם בחובות. הוא מגלגל חי על השקל, הוא מוריד מוצרים מהעגלת קניות, כאילו הוא באמת, באמת בקושי. הוא חי במצב קשה. ויש לו כסף ששווה, החמש מטבעות שווים פתאום, נגיד 60,000 שקל. הוא אומר, בונה, זה עשה קופה. וזה יעזור לי, אני אקטין את החובות. 60,000 שקל. זה לא טוב לצאת? האם היה מישהו שלא אומר לו, תבדה את הכסף שלם? הרי הכסף הזה זה כסף דיגיטלי, יכול ליפול, יכול לעלות. אבל איבדתי את הקודים. אוי, ריבונו של עולם, למה? כזה חבל. אם היה לי את הקודים, כשזה היה שווה 100,000 שקל, 300,000 שקל, איך זה היה עוזר לי? איזה בסה שנאבדו שאני לא משיג את הכסף? אני בטוח שכל השנים הוא הרגיש מרמור. ריבונו של עולם, ככל שהכסף עולה, שהוא שווה יותר. ריבונו של עולם, למה זה נאבד? למה הקודים הלכו? מה קורה? נו, זה כל כך היה עוזר לי. והוא לא מבין, והוא גם מתחזק באמונה. והוא אומר לעצמו, אני בטוח שהכל לטובה. השם, אני לא מבין למה, אני לא מבין, אבל אני סומך עליך שהכל לטובה. אני מאמין, ריבונו של עולם, שמה שאתה עושה, והכסף נאבד, חבל, היה עוזר לי. ומה האמת? לא חבל ולא כלום. הקדוש ברוך הוא שמר לו את הכסף, שלא יבזבז אותו, שלא יוציא אותו כשהוא שווה 50,000 שקל, 100,000 שקל, 300,000 שקל, 400,000 שקל, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה. חכה, אני שומר לך את זה. לרגע המדויק, שזה יחסה לך בשיא של כל הזמנים, אחרי זה כבר ירד. כשהוא הוציא את הביטקוין, 1,500,000 שקל, 1,500,000 שקל. אתה תקבל הכל. חכה, תסמוך על בורא עולם. אל תתייאש ואל תבוא בטענות. אתה לא יודע לפעמים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שומר לך את זה לרגע הנכון והמדויק ביותר. אבל הסיפור לא הסתיים. אני שואל אותו, אוקיי. היה לך תקופה קשה. כמה שנים שבהם היית מסובך בחובות, והיה מצב קשה בבית, ולא יכלת לקנות מה שאתה רוצה, ולטוס לחול. הבן אדם עובד קשה, מרוויח טוב בעסק שלו, יש לו עסק מסגשג. אבל בכל אופן היית מצוצה, כי היית מסובך בחובות. אז זה ודאי לא נעים, זה לא כיף, זה לא קל. אבל אני שואל שאלה אחרת. האם אתה יכול להגיד, במבט לאחור, היום ברוך השם, קיבלת את הישועה, הגיע לך הביטקוין, הכל הסתדר, הסתגרת, אתה הולך לסגור בזמן שם את החובות. האם אתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד שזה תרם לך משהו? שזה קידם אותך בחיים? שגדלת מזה? שזה ביגר אותך? שעזר לך? והוא אומר לי, בקלות, מה אתה מדבר? תדע לך שמה שאני למדתי על עצמי בעשר שנים האלה, של החובות, כל החיים בן אדם יכול לחיות ולא לדעת מה שאני יודע. על היכולת להסתפק במועט, להסתדר עם מה שיש, לשמוח בחלקך. הוא אומר, העירת שמיים, היכולת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בצער, בקושי, כשאין לך, להגיד, בורא עולם אתה איתי, והכל לטובה, ואני סומך עליך. הוא אומר, מה שאני למדתי על כסף, איך להשתמש בכסף, איך לנצל את הכסף, זה דברים שבן אדם לא יכול ללמוד כל החיים. הוא אומר, לפני כן הייתי פוחז, הייתי כאילו, אם הייתי סתם בן אדם, שרוויח 25,000 שקל, אתה מבזבז את זה, היום אני בוגר. הוא אומר, זה נתן לי מתנות אדירות לחיים. ואני ממשיך ושואל אותו, אוקיי, תגיד לי רגע, איך אשתך הגיבה? זה שאתה איבדת 1,500,000 שקל, ואני בטוח, לכל אישה זה כואב, בעלה הפסיד בבורסה, כן, השקיע בבורסה, לא באשמתו, אבל הוא איבד כסף. איך היא מרגישה עם זה? איך היא מרגישה עם זה שסיבכת את המשפחה? שוב, אני אומר, הוא בן אדם חכם מאוד, זאת אומרת, הוא לא היה אשם, אבל הוא סיבך את המשפחה, הטביע את כולם בחובות. ובדרך כלל כשהמצב קשה, זה גורם למה שנקרא לשבת אחד על הזנב של השני, כאילו, זה יוצר מתחים וקשיים, ואם אחד אשם, אחד עשה את זה, אז האם היא כל היום באה בטען, איך אשתך לקחה את זה? ואני אומר ברצינות, אני מכיר נשים שהיו מפרקות על זה בית. הבעל סיבך את המשפחה כולה בחובות כאלה, קח את החובות שלך, לך מפה. איך אשתך הגיבה? הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, אשתי הייתה לא 100% בסיפור, 200%. אתה לא מבין איך היא בחיים לא באה אליי בטענות, כיבדה אותי, היינו ביחד בתוך הצרה הזאת, היינו באותו בוץ ביחד, נלחמנו ביחד, היא פרגנה לי, היא לא הפסיקה להעריך אותי, להאמין בי, להגיד לי כל הזמן, אתה עשית את המיטב, את כל מה שאתה יכול לעשות, ואני סומכת עליך, ואם היום הייתי נותנת לך את הכסף, אם היה, הייתי צריכה, הייתי נותנת לך עוד פעם את הכסף של המשפחה, כי אני יודעת שאתה בן אדם חכם ונבון, ואני סומכת. הוא אומר, אשתי נתן לי את כל הגיבוי. הוא אומר את המשפט הזה, הוא אמר לי, תדע לך שהדבר הכי טוב שקרה מבחינת הזוגיות שלנו, הדבר הכי טוב שקרה לי עם אשתי בזוגיות שלנו, זה החובות האלה. אתה לא מבין איך זה חיבר אותנו, מה זה יצר בנו, איך זה גרם לי להריץ אותה, על היכולת שלה, כאילו, על זה שהיא לא ויתרה עליי, וזה שהיא לא זלזלה בי, ולא ביזתה אותי, ולא האשימה ותקפה אותי. הוא אומר, הדבר הכי טוב שקרה לי בבית, במשפחה, זה החובות האלה. עכשיו שוב, לאורך התקופה לא הייתי יכול לשאול אותו, כי הבן אדם נמצא בתוך הקושי. אבל כבר יצאת מזה, אתה מסתכל אחורה ואומר, זה היה לטובה. לא יודע אם הייתי לוקח את זה עוד פעם, כן? אם היה לי אפשרות לבחור לדלג על זה, אולי הייתי מדלג. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את זה, אני יכול להגיד שזה עשה רק טוב בבית. לי ולכל המשפחה. רבותיי, אנחנו היום נדבר קצת איך להתמודד עם ניסיונות גדולים, עם קשיים, עם אתגרי החיים. החיים מזמנים לכל אחד בוץ. לפעמים בן אדם אשם, לפעמים לא אשם. בין אם זה בוץ כלכלי, בן אדם מסתבך בחובות. בין אם זה קשיי פרנסה, אפילו לא מסתבך בחובות. אבל בוא נע, הכסף לא מספיק. איך מסתדרים? בין אם זה במשפחה בזוגיות. בין אם זה לפעמים שאין זוגיות, כן? מי שיש לו זוגיות קשה. מי שאין לו זוגיות עוד יותר קשה, כן? רווקים, רווקות. לפעמים שאין ילדים, לפעמים מחלות, לפעמים קושי עם ההורים. כל אחד עובר בחיים הזה, בעולם הזה קשיים. אני לא מדבר על תקופת המלחמה שהייתה לנו. אנשים שגרים בצפון, פתאום צריכים לברוח מהבית, מיישובי הצפון, מיישובי הדרום. אנשים היו מפונים, הלכו לגור בבית מלון. זה לא קל. משפחה שרגילה לחיות בבית, גדול, מסודר, פתאום לחיות בחדר של בית מלון. אין לך מקום פינה אישית, אין לך... מאוד מאוד קשה, כולם עוברים קשיים. איך מתמודדים עם קשיים? איך אפשר לצלוח, לעבור את כל האתגרים, להתמודד עם אתגרי החיים? ואני רוצה שנלמד, אנחנו נדבר על ארבע נקודות, שמהסיפור הזה אפשר ללמוד כדי להצליח לעבור בקלות את החיים. הדבר הראשון שצריך לזכור, שהכל עובר בסוף. הקושי הוא זמני, הוא לא ממשיך כל הזמן. קשה, זה יעבור. אל תדאג, זה יעבור. אם אני לוקח את הבחור שלי, שהיה בתוך חובות כלכליים עצומים, והבעיה, הסיבה שזה היה כל כך חוסר עונים, כי אתה, איך נצא מזה? מה יהיה? אתה לא רואה מה הולך לקרות. ואתה אומר לצלך, תקשיב, אני לא מצליח לצאת מהגלגל הזה. אני כל הזמן, כמה כסף שאני מרוויח וכמה כסף שאני מכניס, אני עדיין שקוע בחובות. אם הייתי אומר לו מראש, תקשיב, הקדוש ברוך הוא קצב זמן כמה אתה תהיה בחובות, והישועה תבוא ברגע אחד כערב עין, והכל ייגמר והכל ייעלם. איך? הקדוש ברוך הוא ישלח לך 1.5 מיליון שקל. מה אתה דואג? ישלח לך, איך? מה אכפת לך? איך זה מרגיע? כשבאדם נמצא בקושי, הבעיה היא שהוא לא רואה את הישועה. הוא לא יודע מתי יהיה הסוף. לזכור שבורא עולם נותן קושי עם דדליין, עם תאריך מתי זה יעבור. הכל נגמר בסוף. דבר ראשון. דבר שני, לזכור שיש סיבה למה קיבלת את הקושי. זה לא מגיע סתם. הקדוש ברוך הוא מדייק ומתכנן ספיישל בשבילך. זה לא מכה, בוא נעשיתי איזה טעות, השקעתי בבוד, נפלתי. אני לא יודע למה אף אחד לא רוצה אותי. אני, בחורה אומרת לי, תקשיב, אני יוצאת עם בחורים, אני נפגשת, ושום דבר לא מתקדם. אני לא יודעת למה. דברים לא קורים סתם. כל דבר שקורה, קורה מדויק, קורה עם סיבה, קורה עם מישהו שבנה תסריט מראש. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא חושב שהקושי יכול לגדל אותך, יכול לרומם אותך, יכול לבנות אותך. לא לשכוח את זה. מאתגרים, מה שלא הורג, מחשל, זה אכן כך. מאתגרים גדלים. בסופו של דבר, בן אדם הופך להיות יותר גדול, יותר חכם, יותר בוגר, יותר עוצמתי, דווקא בן אדם שעובר קושי. הקושי בונה את הבן אדם. אז הקדוש ברוך הוא מודד ונותן את זה לכל אחד, לפי התוכנית אימונים שהוא צריך. דבר שלישי, לא לשכוח, אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע. כל אחד יכול להסתכל על עצמו ולראות דברים שפעם היו נראים בעייתיים, רעים, קשים, היום אני יכול להגיד שיצא לי מזה רק טוב. כן? הוא הסתבך בחובות, והוא אומר נכון, זה היה קשה, אבל כמה זה בנה לי את המשפחה ואת השלום בית שלי, וכמה זה יצר קשר עמוק שאי אפשר להנתק אותו ביני לבין רעייתי, נכון? אתה לא יודע מה טוב ומה רע, דבר שנראה לך קשה, מעצבן, רע, בעצם מתברר שהוא ירד לטובתך. סמוך על בורא עולם. והנקודה הרביעית האחרונה, אם קיבלת ניסיון, אתה יכול לעמוד בו וסומכים עליך. הקדוש ברוך הוא סומך עליך, תדע לך שיש לך כוחות. אל תרגיש חסר אונים, חלש, בוא נזים, אח אותי. זה יכול למוח אותך אם תרפה. אבל בורא עולם מאמין בך. הקדוש ברוך הוא לא נותן את הקושי לכל אחד. הוא נותן למי שאפשר לבנות עליו, לסמוך עליו, שהוא יצליח לעמוד בניסיון. ואני רוצה שניקח סיפור אחד, דוגמה אחת מהתורה. סיפור מהתורה, ונראה איך מתמודדים עם הקושי. וזהו הסיפור של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אחי ורעי. יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון. יוסף היה הילד האהוב של אבא של יעקב אבינו. מכל השבטים, מ-12 הילדים, יוסף הוא הבן האהוב והחביב ביותר. יעקב אבינו לומד איתו חברותה. חז"ל אומרים, היה זיו איכונין שלו, כן? בן זקונים הוא לא, הוא היה דומה ליעקב, דומה לאבא יעקב אבינו, ויעקב רואה אותו ורואה את עצמו. והוא מלמד אותו את כל התורה שלו, עשה לו קטונת פסים, כי אותו אבא ויהיה מכל אחיו. יוסף הילד החביב והאהוב של אבא יעקב אבין. יוסף חולם שהוא הולך להיות מלך. מה זה מלך? השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי. הוא מספר לאחים שלו, תקשיבו, השמש, מי זה השמש? אבא, ירח, אמא, 11 כוכבים, אתם האחים, אתם משתחווים לי. אני הולך להיות המלך, כן? הילד הקטן של המשפחה, הילד תפנוקים נקרא לזה, המפונק, העדין, שנמצא קודם בסינור של אבא, שוב אני אומר, בשפה שלנו, כן? חס וחלילה, יעקב, יוסף הצדיק והאחים הקדושים, ואני אומר כביכול בשפה שלנו. הוא מפנטז שהוא הולך להיות המלך שלנו. הוא חולם והוא מאמין בזה, וגם יעקב אבינו מאמין בזה. ואביו שמע את הדבר בליבו. אני עומד בשדה, והלומה שלי, האגודה של השיבולים שלי עומדת, ושל כולכם מסביב, וכולם משתחווים אליי. ואני שואל, הילד הזה, ילד בן 17, הוא יכול למלוך? הוא ראוי למלוכה? יש לו את הידע שצריך? הוא מבין? הוא מבין בכלכלה? הוא מבין בביטחון? הוא מבין במדינאות? באיך הוא יהיה מלך? מה הקשר להיות מלך? מלך זה לא סתם להיות בן אדם חכם, להיות בן אדם מוצלח. צריך ניסיון. צריך להיות מסוגל לנהל ממלכה. הוא מסוגל? מה השטות הזאת? יוסף חולם שהוא הולך להיות מלך. מה התגובה שהוא מקבל? האחים שונאים אותו. והסנאו אותו אחד ולא יכלו לדברו לשלום. ומרוב שנאה הם רוצים להרוג אותו, ובסופו של דבר הם מוכרים אותו להיות עבד במצרים. האחים מוכרים את אח שלהם להיות עבד. תחשבו על החטופים שהיו לנו בעזה. הם, החמאס חטף אותם. מה הייתם אומרים אם מישהו מוכר, שולח את אח שלו, את אח שלו, אח מוכר את אח שלו להיות עבד. מה הם קיבלו בתמורה למחירה? נעליים. בשביל נעליים מכרו אותי להיות עבד במצרים. מצרים הייתה המקום הכי שפל והכי נמוך בעולם. הם מפשיטים אותו, מורידים לו את הכותונת, מוכרים אותו ערום. ויוסף היה ילד יפה תואר. אתה מוכר ילד יפה, ערום למצרים, מקום שקודם כל לא זימה וזנות. מה קורה? והוא מסכן עובר השפלות, הוא נמכר להיות עבד. אם מצרים כולה הייתה המקום הנמוך של העולם, להיות עבד במצרים זה המיץ של הזבל. יש תיאורים על ההתעללויות שהיו עושים לו שם, והרדיפות. אחים שלי מכרו אותי, ואיפה אבא? למה אבא לא יוצא לחפש אותי? אף אחד לא דואג לי, שכחו אותי, הפקיר אותי, לאף אחד לא אכפת ממני. הוא ילד אחד מול כל העולם, עבד, מושפל, חוטף מכות, איסורים, צרות, התעללות. וכל זה, המשפחה הכי קרובה עשתה לי את זה. זו הרגשה נוראה. זו הרגשה שאי אפשר להכיל אותה בכלל. הוא זרוק שם, הוא אומר, לא מעניין, אף אחד לא מעניין אותי. אני לא מעניין אף אחד. אף אחד לא מחפש אותי, אף אחד לא מנסה להציל אותי, לפדות אותי, לקנות, לא יודע. כולם, העולם כולו נגדי. אם הייתי רוצה להרגיע את יוסף, לנחם אותו, מה הייתי צריך להגיד לו? משפט אחד. דבר אחד. זה נראה נורא, אני יודע שזה נראה נורא. יוסף כרגע שקוע בתוך הצרות. אבל אם הייתי אומר לו, יוסף, אתה עוד רגע הולך להיות מלך. זה רק נראה לך שאתה עבד. אתה רוצה למלוך. החלום מתגשם. אבל איך החלום יכול להתגשם? מה הקשר בין יוסף, הילד, למלך? זה המסלול. זה המסע. ושוב אנחנו נחזור על ארבעת הנקודות, רבותיי. זה ייגמר. יש סוף לסיפור. אתה לא תישאר עבד כל החיים. אתה לא תישאר ילד כפות, מושפל, זרוק בצד, שכולם דורכים עליך לכל החיים. לא. הקדוש ברוך הוא שם סוף. כשהוא יצא, כתוב, ואם מקץ שנתיים ימים, הוא פרו חולם. כשמוצאים את יוסף, אומרים חזל על המילה מקץ, את הפסוק, קץ שם לחושך. הקדוש ברוך הוא שם לכל חושך, סוף, קץ. יש תאריך מדויק שבו זה מסתיים, וכשזה מסתיים, אתה לא תחזור הביתה בתור עוד ילד שהיה עבד. אתה הופך להיות מלך על מצרים, ולאחר מכן על העולם כולו. החלום מתגשם. האחים שלך ואבא יבואו להשתחוות לפניך. זה המסלול שלך. אם הייתי מרגיע אותו ואומר לו, חכה, זה יעבור, זה יסתיים, יש סוף טוב לסיפור. זה לא סיפור טרגדיה. להפך. זה סיפור עם מהפכים, סיפור עם הפתעות בדרך. חכה. תן לזה להשתלשל, תן לי... תסמוך שיש קץ לחושך. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור בקושי, כשאנחנו נמצאים במצוקה, בצרה, בן אדם שואל את זה, עד מתי? בואו שלב, עד מתי? מה, אני אף פעם לא אתחתן, לא אסכן להתחתן? מה, לא יהיו לי ילדים? מה, נשאר עם החובות האלה כל החיים? תדע שהקדוש ברוך הוא שם קץ לחושך. המצב קשה, אבל יש ישועה מעבר לפינה. היא מחכה לך, והיא תבוא בהפתעה. ברגע אחד, הכל יכול להשתנות ולהתהפך לטובה. הדבר השני שהייתי אומר ליוסף, יוסף, אל תתבלבל. אתה לא נמצא במקום רע. אתה לא נמכרת להיות עבד, אתה לא בבית כלא. כן, כשיוסף מסתבך עם פוטיפר, זורקים אותו לבור. הכלא במצרים היה בור. שזה אומר, זה היה בור שבאופן נורמלי לא יוצאים ממנו. זה אחד כיווני, נכנסים, אין לצאת. כדי לצאת צריך לזרוק חבל להוציא את הבן אדם. בגדול, אנשים נשארים שם כל החיים. לא קוראים תופעות. היו שני אנשים שהצליחו לצאת מהכלא הזה. זה שר המשקים, שיוסף פותר לו את החלום שהוא יחזור בחזרה, שזה היה מאורע נדיר, זה לא היה קורה. והשני זה יוסף בעצמו, שזכה לצאת. זורקים אותו לבור, והוא מרגיש אבול, נטוש, נואש, כאילו, אז כל החיים אני אעבור בתוך הבור, והבור בחושך, בדידות, בסתם, כאילו, זה מה שנגזר עליי? לא, לא. יוסף, אתה בתוכנית לימודים. תוכנית הכשרה. אם מראש אומרים לו, תקשיב, אתה צריך להיות מלך. אתה אמור להיות מלך על מצרים. אממה, אתה לא יכול להיות מלך. אתה לא מבין בזה. אתה לא יודע גינוני מלכות. אתה לא יודע איך מדברים. אתה לא יודע איך אוכלים בבית המלוכה. אתה אוכל בבית. אדוני, יש סכום מיוחד לדגים, וסכום שונה לאוף, וסכום שלישי, אתה צריך לדעת באיזה כוס שותים יין, באיזה כוס שותים משהו אחר, כל דבר יש לו כללים. יש טקס, יש גינונים, איך מדברים למלך, איך מדברים לנבחרי ציבור, איך מדברים לשר חוץ שמגיע לבקר. זה לא עובד ככה. אי אפשר לקחת בן אדם רגיל, לשים אותו מלך. אומר לו יוסף, תקשיב, כדי להיות מלך אתה צריך לעבור תוכנית לימודים. ובתוכנית לימודים הזאת, חלק מזה אתה אמור להיות בתוך הבור. למה בתוך הבור? יש לזה סיבה. זה לא סתם. יוסף נזרק לבור של שרים, של שועי עולם. הוא לא נזרק לבור של העבדים, הוא היה עבד. אבל בגלל שמראש הוא היה עבד של שר הטבחים, של פוטיפר, ופוטיפר דווקא אהב אותו, רק יוסף לא הסתדר עם אשתו של פוטיפר. כשזרקו את יוסף לבור, אז הוא ריחם עליו, הוא לא שם אותו בבור של העלובים, של המסכנים, הוא היה עבד. שים אותו בבור הכי דפוק, הכי... לא. הוא ריחם עליו, הוא שם אותו בבור של ה... שרים, של האנשים המכובדים של הממלכה, האנשים החשובים. ובמזל שלו, שר המשקים ושר האופים באו אליו. עכשיו, כמה זה ללמוד מזה שאתה נמצא איתם בכלא, כן? הם נמצאים בכלא, אתה נמצא בכלא. אבל הוא רואה את השפה, איך מדברים, איך פונים אחד לשני, איך מתלבש, איך נראה, הוא לומד. אתה כרגע לא נמצא בכלא. יש פה משימה, יש תפקיד. אתה נמצא בתוכנית לימודים. נכון, זו הסתכלות אחרת לגמרי? אם מראש אתה אומר לבן אדם, יש סיבה. למה הקושי? הקושי נועד לגדל אותך. הקושי נועד לבנות אותך. לתת לך עוצמה שלא היית יודע לפני כן. לתת לך כלים לחיים. אז דבר ראשון, לזכור שזה הולך להיגמר. דבר שני, לזכור שכל רגע הוא נכון בשבילך. הוא מרומם אותך, הוא בונה אותך. לא קיבלת את זה סתם. אתה כרגע נמצא בתוכנית לימודים. אתה עובר את הקושי, ומה אתה מרוויח מזה? תחשבו על בן אדם שלקח לו שנים. אני שמעתי עכשיו קרובי משפחה שלי. קרוב רחוק, קרוב של קרוב של קרוב של קרוב. אבל 21 שנים לא היה להם ילדים, ופתאום הם זכו. זה 21 שנים של מצוקה נוראה, של ייאוש. שוב. אבל כמה זה נותן קרבת אלוקים לבן אדם? איך התפילות שונות? כשאתה זועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אנחנו מחכים לזר של קיימא. הם לא איבדו את התקווה, כי הם המשיכו טיפולים, ובסוף הם זכו. כמה זה בונה את הבן אדם? לפעמים החושך, הקושי, מרומם. אתה בתוכנית לימודים, אתה בתוכנית הכשרה. עכשיו, למה באנו לעולם? למה הכל? זה רק כדי שבן אדם יתקדם, יתפתח, יגדל, לא תישאר במקום, לא תישאר מה שאתה. באת לפה כדי לעשות חיים, כאילו, לגדול בחיים. הקושי מגדל. אז זה המסלול, זאת התוכנית לימודים שלך. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. עכשיו, תקחו את יוסף הצדיק. איזה דרגה הוא הצליח להגיע על ידי שהוא היה בכלא? א' כל, תוכנית הכשרה, תוכנית לימודים, כדי להיות ראוי למלוכה. מעבר לזה, להיות מחובר לבורא עולם. אפילו להיות בבית של יעקב אבינו, ללמוד חבודה מיעקב אבינו, לא היה מגדל ומרומם אותו לאותו רמה. כמה אמונה, כמה דבקות, כמה לדעת לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולא על אף אחד אחר. אין לי שום דבר חוץ מבורא עולם, אני לבד. אבי ואמי עזבוני. אבא שלי לא מחפש אותי, האחים זרקו אותי. אני כרגע במצרים, כולם נגדי. אתה איתי. השם בורא עולם נמצא איתי ביחד. כמה זה נותן לי להישען על הקדוש ברוך הוא. איזה עוצמות, איזה יראת שמיים, כמה אמונה בן אדם מפתח. חז"ל אומרים לנו שיוסף ביקש משר המשקין שיזכיר אותו לפני פרעה. הוא ביקש מיוסף. ועל זה נגזר על יוסף עוד שנתיים בכלא. כבר היה הזמן שהוא צריך לצאת. אבל הוא היה צריך להיות מוכן. ולהיות מוכן זה אומר להיות מסוגל לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אף אחד לא יעזור לי, רק אתה אבא. ויוסף בדרגה הגבוהה שלו שמח על שר המשקים. הוא פותר את החלום לשר המשקים ואומר לו, אתה הולך לחזור להיות שר אצל פרעה, תזכיר אותי, זרקו אותי סתם לבור, תמליץ עליי, תגיד שיוציא אותי. אתה מבקש מבן אדם וסומך עליו, מצפים לך למשהו אחר. יוסף, אנחנו רוצים שתהיה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. שתדע שגם ההשתדלות, שום דבר לא פועל חוץ מבורא עולם. אין עוד מלבדו. עוד שנתיים תהיה בכלא, עד שתגיע לרמה הנכונה. מהי הרמה הנכונה? איך יודעים שיוסף הגיע לשיא? כן, יוסף נקרא יוסף הצדיק. צדיק, עומד בניסיונות. מתי זה קרה? כשהוציא אותו מהבור. כשמוציאים את יוסף מהבור, כתוב היריצו מן הבור. מה שקרה זה שפרעה חלם חלום, חיפש מי שיפתור לו את החלום, ואז אמרו, אבל יש ילד עברי, נער עברי בכלא, בבור, שהוא יודע לפתור חלומות. אומר פרעה, תביאו אותו אליי. עכשיו, מהרגע שפרעה מוציא את המילים מהפה, תביאו אותו אליי, הכל קורה במהירות הבזק. כן, זה כמו שמתקשרים אליך ואומרים, יש לך 5 מטבעות ביטקוין, 1.5 מיליון שקל, נכנס לך לחשבון. הכל קורה באותו רגע, אמרנו, קץ, שם לחושך, בשניות. יוסף לא יודע ממה שקורה. הוא תקוע בבור. ויריצו מן הבור. טיק, טק, כל מהר, פרעה רוצה אותך עכשיו, הרגע. מושכים אותו מהבור. עכשיו הוא שנתיים, הוא שנים בבור. הוא מלוכלך, הוא מסר, הוא לא התקלח. צריך להתחיל לקרצף אותו, הוא צריך לעמוד לפני המלך. אז עשרות אנשים מתחילים לטפל ביוסף, מורידים ממנו את הבגדים של הכלא. צריך להפגיש אותו, להלביש אותו בבגדים מכובדים, חליפה, עם עניבה, כמו נסיך, כאילו, בן אדם הולך לפני המלך. מצחצחים אותו, גוזרים לו את השיער, צריך כבר מסור דיסק, כן, השיער כבר לא... גוזרים לו את השיער, מתחילים לטפטפ אותו, מסדרים לו את הפוני, מאפרים אותו, מלבישים אותו, מתיזים עליו בסמים, מקלחים אותו, מקרצפים לו את הרגליים. בקיצור, הכל מאוד מהר. עכשיו, הבור, הוא בתוך האדמה, הוא חושך. יוסף רק יוצא בשניות, הוא עוד לא מתרגל לאור, הוא מצמץ בעיניים, הוא לא מסוגל לראות כלום. אז לוקחים אותו, הוא לא יכול ללכת בכלל, מריצים אותו, מביאים אותו, מפה לשם, מפה לשם, הכל מהר, טיק, טק, פרו מחכה. שניות. מעבירים אותו במסלול, מטפטפים אותו, הוא יושב, הוא סוגל לו את העניבה, הוא מעמיד לו, הוא שם את הנעליים. עכשיו יוסף מתורגל, כי הוא היה בבור עם שר המשקיעים ושר האופים, אבל עכשיו זה על אמת. מביאים את יוסף, הוא עוד לא אחז את המהפך הזה, את הסוויץ', מעבד בבור, לעמוד לפני פרעה. ובתוך כל הבלגן והמאומה, אני אומר, הראש עוד לא יושב טוב, כאילו זה אפילו עוד לא צלול, המוח לא מבין מה קורה, הוא בקושי מתרגל לאור. פרעה אומר לו, תגיד רגע, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות? תשמע חלום לפתור אותו, שמעתי שאתה שומע? מה המילה הראשונה שיוצאת מיוסף הצדיק? בתוך הבלגן הזה, בתוך הריצות, המקלחת והלבשות, ולפני פרעה הוא נכנס לטרקלין, לאולם הגדול, פרעה יושב על כסא המלכות, הכל מואר, יש שם עריות שהיו שומרים, מאבטחים, כל המאומה, כל הבלגן, מה המילה הראשונה שיוצאת ליוסף מהפה? יוסף, אתה יודע לפתור חלום? וכולם, כל השרים והיועצים, החרטומים, כולם מקשיבים, מה המילה הראשונה שיוסף אומר? בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרעה. התשובה שיוצאת אוטומט, לא, פרעה דווקא לא, אני לא יודע לפתור חלומות. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא יפתור. אני לא פתרתי את החלום לשר המשקיעים, זה אלוקים פתר לו. אני רק אמרתי את המילים, זה ברור לא נותן את החוכמה. אני לא יכול לפתור לך את החלום, אלוקים יכול לפתור לך את החלום. אבל אתה מול פרעה, או קודם כל פרעה לא מאמין, לא יודע מה זה אלוקים. ב', יש לך הזדמנות, אין לך עוד צ'אנס. תגיד לו אלוקים יפתור, אז הוא יגיד לך תחזור לבור. הרי אתה, כל מה שאתה רוצה זה להגיע להיות מלך. כל החלומות, הכל סובב סביב זה. הנה, הגיעה הישועה שלך. לא תיקח אותה בשתי ידיים. יוסף לא נזרק מול פרעה. יוסף אחרי 22 שנה של תרגול, של אימונים. אחרי שעברת את כל המסלול, אחרי שזרקו אותך לבור, אחרי שבחרו אותך להיות עבד, אחרי שהיית בודד, נרדף, מסכן ואומלל שנים, אם הצלחת ללמוד ולהתגבר ולגדול ולעלות, זה יצא לך באוטומט. זה בתת מודע כבר, אתה חי אמונה, אתה נושם, אתה עומד מול פרעה ויודע שפרעה לא האיש שיחליט אם לזרוק אותי לבור או להוציא אותי מהבור. בור העולם יחליט. מה שיוצא לך בלי שאתה בכלל מתכנן, בלעדיי אלוקים יענה שלום פרעה. יוסף הצליח לגדול מהקושי. יוסף עמד במבחן, הוא ראוי להיות מלך על כל מצרים, על כל העולם. למה? כי הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכל להגיע למקום הזה בלי לעבור את הדרך הקשה. בסופו של דבר, מה שהוא חשב כל כך רע, הפך להיות הדבר, המתנה הכי גדולה שהוא קיבל בחיים. כשיוסף בסוף נפגש עם האחים, כן? הוא הופך להיות מלך, נהיה רב בארץ, השבטים, האחים יורדים למצרים, ובסוף הוא מתגלה שהוא יוסף, והם מפחדים ממנו. כי הם רואים עכשיו את המלך של מצרים מולם, אח שלהם יוסף, הוא השליט, הם בידיים שלו. הוא יכול לעשות להם מה שהוא רוצה, הוא המלך. והם מכרו אותו להיות עבד, הם התעללו בו, הם מפחדים ממנו. הם מתחננים, הם לחוצים. ויוסף מרגיע אותם ואומר להם, אתם חשבתם עליי לרעה, והאלוקים חשבה לטובה. יוסף מסוגל להסתכל על הכל ולהגיד, אתם לא עשיתם לי משהו רע, אתם עשיתם לי את הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. בזכותכם התגשם החלום שלי, בזכותם אני הפכתי להיות המלך של מצרים. זה לא רע, אתם לא השפלתם אותי, אתם גידלתם אותי, אתם בניתם אותי. כל מה שחשבתי רע כל החיים. אני מסתכל אחורה ורואה כמה זה היה לי טוב, כמה זה הדבר הכי טוב שקרה לי. איך הפסוק אומר? ואתה אל תעצבו, כי מחרתם אותי אינה, כי למחייה שלחני אלוקים. יש לי תפקיד, עדיין יש לי תפקיד. אני לא סתם מלך, אני מלך כדי לפרנס אתכם, כדי לדאוג לכם. הפסוק אומר, אל תעצבו, כי מחרתם אותי הנה. הפירוש הפסוק, אל תצטערו שבחרתם אותי לפה, כי בסופו של דבר, שלחני אלוקים למחיה. אבל אחד הפירושי אומר, ואתה אל תעצבו, כי מחרתם אותי הנה. איפה מחרתם אותי? להיות עבד? לא. יוסף מכיר בזה שמה שהם עשו זה למכור אותו למלך. אתם הפכתם אותי להיות מלך. כשבן אדם מסתכל ככה על הקשיים שלו, על האתגרים שלו, כשהוא מסוגל לראות ולהגיד, זה נראה לי רע, אבל אני יודע שזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אם אני קיבלתי את הניסיון, זה כי הקדוש ברוך הוא מאמין בי וסומך עליי, ורוצה שאני אבנה את עצמי שאני יכול לגדול מהקושי. למה לי קשה? למה דווקא לי? למה לכולם טוב? כי אתה ספיישל, אתה מיוחד. כי בונים עליך, כי אתה מסוגל להיות מלך. אי אפשר לשלוח מישהו אחר לבור, הוא לא יעשה מזה כלום, הוא לא יתקדם, הוא רק יסבול. אלוקים לא מחפש שמישהו יסבול. אלוקים נותן את הקושי למי שזה לא סבל, שזה לא רע, למי שיכול להתרומם. אתה אמור להיות מלך, אותך שמים בבור. אותה תהיה עבד. למה קיבלתי קושי? כי אתה יכול לגדול מהקושי. זה בדיוק הפוך. כשיוסף היה במצרים, כשעוד לא פגש את האחים שלו, אבל הוא כבר הפך להיות מלך, יוסף השליט, הוא מתחתן עם אסנת, ונולדים לו שני בנים, מנשה ואפרים. למה הוא קורא לאחד מנשה ולשני אפרים? מה זה השמות? אפרים, כי אפרני אלוקים. הקדוש ברוך הוא, אפילו שהייתי זרוק במצרים, הוא עדיין זרוק, אפילו שהייתי מנותק, אפילו שהשפיל אותי, הקדוש ברוך הוא בנה אותי, הקדוש ברוך הוא רומם אותי, משפלות עולם, מבור תחתיות, אני כרגע מלך, אני זוכר להתחתן, להקים בית, לא חשבתי שאני אזכה לזה אי פעם. זוכה לילדים, זוכה לילדים שאני יכול לגדל אותם, לפרנס אותם, להחיות אותם, לדאוג שהם יהיו יהודים טובים במצרים. אפרים, מלשון אפרני, פרה ורבה, הקדוש ברוך הוא הפרע אותי. אבל מה זה מנשה? פירוש מנשה אומר הפסוק, כי נשני אלוקים את עמלי ואת בית אבי. הקדוש ברוך הוא נשע לי את כל מה שהיה לי, את עמלי, את כל המאמץ, הסבל ואת בית אבי. יש כאלה שמסבירים שהמילה נשני זה מלשון להשכיח. שכחתי כבר את בית אבי. ואז זה ביטוי של, של לקונן, של להצטער. של להגיד, וואי, אני זרוק וכבר, אני לא זוכר את בית אבא שלי. מרוב שאני נמצא פה שנים, אני מרגיש כאילו אין לי משפחה בכלל. אני לא זוכר את ההורים שלי, לא זוכר את הבית, לא זוכר את החיים הנורמליים אצל יעקב אבינו. אומר הרב הירש, יש עוד פירוש למילה לנשות, חוץ מלשכוח. נשייה, כן, זה לשכוח, תאום נשייה. אבל יש עוד פירוש. נושה זה בעל חוב, כן? והאיש אשר אתה נושה בו, יש פסוק, יוציא לך את האבות, מי שחייב לך כסף. נשני אלוקים פירושו, הקדוש ברוך הוא הפך אותי לבעל חוב. ממה? מעמלי ובית אבי, מהצער והאיסורים, ובית אבא שאיבדתי את המשפחה. הוא אומר, אני יודע להכיר טובה, אני מבין כמה אני חייב טובה לקדוש ברוך הוא, כמה אני בעל חוב על זה שאיבדתי את כל מה שהיה לי. זה נראה רע. כמה אני צריך על זה להגיד תודה. על זה אני חייב לבורא עולם. אני לא יכול להספיק להודות לו. הוא קורא לבן על שם הכרת הטוב, על זה שמכרו אותי לעבד, זה שאיבדתי את בית אבא, על כל הסבל שעברתי, כי הוא מבין, הוא מכיר בזה, שכל הסבל הפך לטובה. אני צריך להגיד תודה, לא על זה שאני מלך, על זה שמכרו אותי לעבד. כי זה היה הדרך, זה המסע, כדי להצליח להגיע למלוכה בסוף. להבין שהקושי והצער הוא רק לטובתנו. זה מה שבונה אותנו. אנשים שעברו קשיים, אומרים תמיד, כמה הקושי תרם להם לחיים. זוגות שעוברים משברים, אם מצליחים לצאת מזה, לפעמים לא מצליחים, לפעמים הקושי מועך את הבן אדם. כן? לפעמים זה מרסק אותו. יש כאלה שמרוב קושי, בשלום בית, זוגות נשואים, משבר נורא, מריבות, כעס, כיסוח, והבית נתפרק. אבל אם מצליחים להתרומם, לקום מתוך השבר הגדול, עם הקשיים, עם המריבות, עם הכיסוח, ולבנות מחדש, ולעשות שלו בית, ולהגיע לבנות את הבית, להגיע לזוגיות טובה, המצב של אחרי מריבה הוא משהו אחר לגמרי, זה חיים אחרים. זוגות שעוברים משבר יודעים להגיד איך המשבר בנה את הזוגיות שלהם, קרב אותם זה לזו, רומם אותם, הפך אותם למשהו אחר לגמרי. הקושי מגדל, הורים שיש להם ילד בעייתי, ילד מאתגר, ילד קשה, לפעמים אפילו ילד עם איזושהי בעיה, עם תסמונת או איזה משהו בעייתי, הם אומרים, הילד זה הוא ילד הכי אהוב. הוא הילד הכי, אנחנו הכי מחוברים לילד הזה. הוא הכי מתוק, הנשמה שלנו אצלו. למה? דווקא בגלל שהוא היה מסכן, דפוק, את כל מה שעברנו איתו, אבל כמה זה חיבר, כמה זה יצר קשר, כמה זה בנה את החיבור שלנו אליו. הקושי מגדל את הבן אדם לא לשכוח את זה. וכולנו עוברים קשיים. אבל להיות מסוגלים, קודם כל להוציא את הראש מעל הבוץ. לזכור שיש סוף טוב. קץ שם לחושך, זה לא ימשך כל הזמן. זה הדבר הראשון. לזכור שיש סיבה ויש תכלית. לראות בתוך הקושי, מה אני יכול ללמוד מזה? מה אני יכול לקחת לחיים? איזה נקודות טובות בתוך הקושי אני יכול למצוא את היעלומים, למצוא למה זה טוב ולמה זה לטובתי. לזכור שאני לא באמת מבין מה טוב ומה רע. חכה, הקדוש ברוך הוא בנה תכלית, ושבורא עולם סומך עליך ונתן דווקא לך עם היכולות שלך, הכישרון, האופי שלך, כי אתה מסוגל לצאת מהקושי, מהכאב, להיות מלך. רבותיי, אנחנו מסיימים את הסדרה, כבר נמצאים, זה הפרק האחרון, המפגש האחרון שלנו, אנחנו נמשיך בעזרת השם, אל תדאגו, יהיה עוד המשכים, אבל בזה סדרתנו באה לסיומה. בואו נזכר, בכל מה שדיברנו וכל מה שלמדנו לאורך התקופה המיוחדת הזאת, אני התחזקתי מאוד ואני מקווה שגם אתם שעקבתם, ואפשר לשמוע שוב ושוב את הפרקים, למדנו את החשיבות של הזמן. בן אדם הגיע לעולם עם מטרה, עם תפקיד. יש לכל אחד מאיתנו תכלית, סיבה, יעד שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. אף אחד לא נמצא פה במקרה. כל אחד יש את המשימות, את המטרות שלו. ולכן, לנצל את החיים. לנצל את החיים, לא לחיות סתם. לחפש כל הזמן לשאול, מה התפקיד שלי? מה אני צריך למלא בעולם? מה בורא עולם רוצה ממני? אני עם היכולות, עם הכישרון, עם האופי שלי, עם המשפחה שלי, עם החברים שגדלתי, החינוך שקיבלתי, וכל הזמן לדחוף קדימה, כל הזמן לקיים עוד, לעבוד, לעשות את רצון השם, לגדול, כל הזמן לגדול, לנצל את הזמן, לא לבזבז את הזמן. קל מאוד לאבד יום ועוד יום, שעה ועוד שעה. אבל אם אף אחד הרי לא היה יושב ומסתכל על תמונות, או באיזה רשת חברתית, תמונות של אנשים, כל תמונה שמוצאת חורד בעיניו היה שולח לו 100 שקל. 100 שקל לזה, 100 שקל לזה, 100 שקל לזה. אף אחד לא מבזבז את הכסף שלו סתם, נכון? אז מה אם הוא שם תמונה? אני אשלה לו 100 שקל? אבל בזה שאתה מסתכל, אתה שם את הזמן שלך. הזמן שלך חשוב יותר מכסף. זמן אפשר לנצל. זה שאתה גולש כל היום ככה, עוד תמונה ועוד תמונה ועוד שטות, ועוד משהו שמישהו העלה, ועוד פוזה ועוד... אלו, זה זמן. לא לבזבז את הזמן. הזמן הוא החיים. והחיים נועדו כדי שננצל אותם. אז דיברנו ולמדנו את החשיבות של החיים, של כל רגע בחיים, של כל יום שעובר, שלא יחזור, של לנסות לעשות כמה שיותר את המיטב, את המרב. דיברנו על הקשר המיוחד עם הקדוש ברוך הוא. כמה בורא עולם אוהב אותנו. כמה הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו, מחכה שנבוא אליו. דיברנו על זה, כמה בן אדם צריך לזכור כל הזמן. אבא של בשמיים לרשותך, הוא שלך. דבר איתו, הוא רוצה לתת לך, אז תבקש, תפנה אליו. אמונה כל הזמן להחזיק בבורא עולם, לא לעזוב. השם אוהב אותנו, מת עלינו, גם אם נפלת. תקום, אל תפחד, אל תתבייש. השם אוהב אותך. השם לא חושב שאתה טיפש, דפוק, מזלזל בך, שונא, חס וחלילה. גם אם בן אדם נכשל 100 פעמים, השם יתברך מושיט לו יד, אומר לו, בוא, שובו אליי ואשובה עליכם. הוא מחכה שנחזור אליו. מהצד השני, כמה אנחנו אוהבים את בורא עולם, דיברנו. כמה אנחנו, יש לנו בתוך הלב אש, כן? לזכור, לחפש אותה, להדליק אותה. כי בעצם זה כבר קיים. לכל היהודי יש ניצוץ. גם יהודי שנראה רחוק, מנותק. יש לו בתוך הלב את השאגה הזאת, את הרעב, את הרצון לבורא עולם. לחפש ולהתחבר מתוך הנקודה האמיתית, העמוקה שיש לנו, שאוהבת את השם ושמחפשת אותו, לראות איך האש נדלקת, איך האהבה היא דו-כיוונית. השם אוהב אותנו ואנחנו אוהבים אותו. דיברנו על קשיים, דיברנו על אתגרים, כמה חשוב לנצל את הקושי. הקושי נותן מעלה מיוחדת וערך למעשים שאנחנו עושים. לא להתבכיין. למה קשה לי? להפך, בגלל שקשה לך תשמח. ולגדול מתוך הקושי. אני אסיים בעוד רעיון אחד חמוד מאוד, שנוגע לאדם הראשון. אדם הראשון שחטא ואכל מעץ הדעת. אחד הדברים המדהימים כשלומדים את החטא של אדם הראשון, שקרה משהו מאוד מאוד מוזר. אלוקים ברא את גן עדן, ושם את אדם הראשון בתוך גן עדן. עכשיו הוא נברא, הוא ברא את אדם הראשון, האדם הראשון פותח את העיניים, שלום עולם, היי, הגעתי, כן? עכשיו הוא בן דקה, אדם הראשון הוא בן דקה, הוא בן שנייה. הוא מסתכל סביבו, ורואה גן עדן. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. אתה יכול לאכול מהכל, הכל מותר. רק יש עץ אחד בתוך הגן, מעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל. לא לאכול מעץ הדעת. עכשיו, גדלים פה כל הפירות, תענוגות העולם, גן עדן. אדם הראשון לא טועה משום דבר, לא אוכל מכלום, אוכל רק ממה שאמרו לו לא לאכול. זה אסור לך. שזיף לא בא לך, תתפנק. אבל יש פה שזיפים אדומים, ירוקים, צהובים, איזה שזיף שאתה רוצה. גדלים פה הפרסקים. שסק, מנגו, גויאבה, בננות, מה שאתה רוצה. איך יכול להיות שאדם הראשון לא לוקח כלום? חותך ישירות לעץ הדעת, זה אסור לו, זה הוא לוקח. למה אתה נכשל כשיש לך דובדבנים? אדוני, דובדבנים? תקטוף, תאכל, אתה בגן עדן. כל דובדבן פנינת יעלו, מה יש לך? תהנה מהחיים. אם היה כתוב שהוא בילה שבוע בגן עדן, כן, שבועיים, אכל מהכל, טעם מכל הבא ליד, אחרי שמיצה, נהנה מהכל, היה משועמם, לקח גם מהעץ. חטא, נכשל, הייתי מבין. אבל כתוב שהוא לא אכל כלום. ישירות, השנייה ברו אותו, לא לוקח שום דבר, רק את הדבר הזה, רק את מה שאסור לו. למה? למה? זה מפתה? כן, אבל תהנה מהכל. אגב, מה היה עץ הדעת? יש דעות בחזל, מה היה עץ הדעת? יש דעות שזה היה תהנים. תהנה זה עוד מושך את העין. שוב, אני אומר, יש תפוח אדום. מה יש לך? תקח את התפוח, למה אתה תהנה? כן? אולי ענבים? יש דעה שאומרת שזה היה חיטה. עכשיו, חיטה? יש לך את הדברים הכי טובים בעולם, פסיפלורה גדלת פה. תהנה, ליצ'י. מה שאתה רוצה? חיטה, שוב, אני אומר, חיטה זה דבר טעים, אני לא אומר שלא, כאילו שיבולים של חיטים, זה אבבי. אבל למה הוא לקח דווקא ממה שאסור לו? יש כאן יסוד עמוק מאוד. בן אדם נמשך למה שאסור לו, ולא למה שבא בחינם. בגלל שאת הכל כבר יש לו, זה בא בקלות, כן? הכל הוא קיבל במתנה. זה כבר יש לי, זה מותר לי, זה לא מפתה. מה מפתה? מה עושה פרפרים בלב? מה נותן את הריגוש? מה שאין לך. מה שחסר. דווקא מה שאסור, מזה הוא רוצה. הוא נופל בגלל שמותר לי. דובדבנים זה מקסים. אבל זה מתי שאני רוצה אני אקח. זה לא עכשיו. זה אסור, זה בא לי. היצר האלוף בלדמיין, לשקל, הנחש, כן? כשהוא מפתה, הוא מציג לה את, מה שאסור, כאילו זה הדבר הכי מתוק ונחשף בעולם. מה הפתרון לדבר הזה? מה הקדוש ברוך הוא נותן בתמורה לעץ הדעת? זה לא עונש. הקדוש ברוך הוא לא מעניש. הקדוש ברוך הוא מלמד, מחנך. בזיעת אפיך תאכל לחם. ארורה אדמה וקוץ ודרדר תצמיח לך. הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה אדירה. אם אתה נולד בגן עדן, אתה לא תקבל, לא תאריך, לא תהנה משום דבר שיש לך. כי את הכל קיבלת בחינם, בקלות. הוא מזלזל בזה, הוא מחפש את מה שלא, מה שאסור לו, מה שאין לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקח אותך מגן עדן, אני אציא אותך, אני אזרוק אותך בתוך העולם הזה, ותצטרך לעבוד קשה, לעמול. אתה צריך לתרוח, אתה תזרע ואדמה תצמיח קוצים. אתה צריך לאסוף את הקוצים בידיים, אתה תעבוד עד שירד לך זיעה מהפנים. אבל בסופו של יום, אחרי שתעבוד קשה, חודשים, בשדה, וישבר לך הגב, ואתה תזיע, ואתה תהיה מותש. אבל תחזור בסוף יום עבודה הביתה עם הלחם שאתה הבאת, עם חיטים שאתה גידלת אותם, לא קיבלת מתנה. אתה ייצרת אותם, ואתה קצרת אותם, והבאת אותם הביתה. אתה תדע להנות ממה שיש לך. מה שמגיע בקלות, בן אדם לא מעריך אותו, מזלזל בו. אבל אם תרח ועבד ותייסר והשקיע, זה בן אדם יודע לכבד, יודע להנות ממנו. אנחנו נהנים ממה שהשקענו בו. וזה שוב תזכורת לאיך העולם הזה בנוי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתורה ומצוות, זה לא תמיד קל. זה לא תמיד נחמד. לפעמים צריך להשקיע. אבל אחרי שאתה משקיע, אתה מרגיש מחובר למה שאתה עושה. התורה והמצוות שאתה מקיים מקבלים ערך אחר לגמרי. כל תפילה ש... בכית בה, שהשקעת בה, שהייתה קשה, היא הלא מאיר, היא דבר שאין ערך אליו. אז אנחנו נסיים פה רבותיי, שבעזרת השם יהיה בהצלחה לכל אחד, שנזכה כולנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת מכל הלב, להשקיע ולתת את הנשמה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומחכה לנו, בעזרת השם שבורא עולם יהיה גאה בכל אחד ואחד. אחרי כל מה שדיברתי על קשיים, אני שוב רוצה לברך אתכם שלא תקבלו קשיים, שיהיו חיים טובים. אם בא קושי, אם יש ניסיון, אם יש אתגר, כשחסר, כשיש צרות, אז לא להיבהל, לא להילחץ. החיים בנויים ככה, והקושי, כמו שדיברנו, מרומם את הבן אדם. אבל שלכולם יהיה בעזרת השם חיים טובים, באמת, שנזכה לעבוד את בורא עולם מתוך שפע, ומתוך עושר וכבוד, ואריכות ימים ונחת, שלכולם יהיה שלום בית, שהרווקים והרווקות יזכו להתחתן בעזרת השם בקלות, זרע של קיימה לכולם, פרנסה בשפע, הצלחה בכל העניינים, והכי חשוב, שנזכה תמיד לעבוד את בורא עולם מכל הלב, כל תפילה שתהיה לפתוח את הלב, כל מצווה שנקיים מתוך שמחה, נרגיש קרבת אלוקים, נרגיש הארת פנים, בעזרת השם לכולם, אמן ואמן, בהצלחה רבה לכולם.